מלא המן חימה, ואיבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פורו הגורל לפני המן מיום ליום, ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. במגילה מופיעים מילים שונות בפרסית. למשל, האחשדרי פני המלך, הפחות, והגמרא דנה מה בדיוק הפירוש והתרגום של המילה. אבל יש מילה פרסית אחת שמופיעה במגילה, והיא מתורגמת ללשון הקודש. והמילה היא בפסוק זין, בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, כדי לעשות קו, הפיל פור הוא הגורל. וכך נאמר בחזל במדרש בקטע השני, הפיל פור הוא הגורל בציווי אמן. פור, לשון פרסי, הוא הגורל בלשון הקודש. ושאלתנו הראשונה היא, מה המיוחד במילה פור, שרק אותה בחרו לתרגם ללשון הקודש? למה דווקא את המילה הזאת ביקשו להבהיר בצורה ברורה ולא את שאר המילים בפרסית? יותר מזה, כל החג השם שלו זה שם פרסי, כי מה זה פור? פורים על שם הפור. וזה גם דבר מעניין, שכל החג השם שלו זה שם פרסי ולא שם יהודי כמו שאר החגים. אז זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, בקטע השלישי, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך. כן לבוא אל שער המלך בלבוש שק, ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים, ותבונו נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה, ותתחלחל למלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי, ולהסיר שקו מעלה ולא קיבל. ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. אסתר היה ברור לה שלמרדכי יש בגדים. זה לא בעיה שהוא נשאר מחוסר בגדים, אלא דרך הבגדים שהיא שולחת לו, היא מדברת איתו. וכשהוא שולח לה בחזרה את הבגדים, הוא עונה לה בחזרה. שאלתנו השנייה היא, איזה דו שיח קיים בין מרדכי ואסתר, דרך הבגדים שהיא שולחת, והבגדים שהוא מחזיר לה בחזרה. בשאלה השלישית והאחרונה, בקטע הרביעי, בגמרא בסוף מסכת תענית, נאמר, גמרא מפורסמת, אמר רב יהודה, ברי דרב שמואל בר שילת, משמי דרב, כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבין בשמחה. כותב על כך רש"י בקטע החמישי, משנכנס אדר, ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח. כמובן, השאלה השלישית מתבקשת, מה ראה רש"י להכניס פסח עם פורים? הרי אנחנו עכשיו עוסקים בימי הפורים, לא בימי הפסח. אז ההסבר הוא, שרש"י בעצם בא ללמד אותנו, שאם אנחנו באמת רוצים להבין היטב את הנס של פורים, מה בדיוק קרה בפורים, אנחנו צריכים ללמוד מה קרה בפסח. אם נבין מה קרה בפסח, נבין יותר את הנס של פורים. אז השאלה היא, מה בדיוק צריך ללמוד בנס של פסח כדי להבין יותר טוב את הנס של פורים? זוהי השאלה השלישית. מה בדיוק צריך ללמוד בנס של פסח? רש"י לא מבקש שנלמד את כל סוגיית פסח, אלא שהוא דבר מיוחד בפסח, שדרכו אפשר להבין טוב יותר את כל הנס של פורים. אלה הם השאלות. עסקנו בסוגיה הזאת, אבל לא באנו לחזור על הדברים, אלא להוסיף עליהם, וכמובן לא רק להבין את דברי רבותינו הקדמונים במגילה, אלא לראות עד כמה הדברים מאוד מאוד נוגעים אלינו ביום יום שלנו. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מדוע המילה הפרסית היחידה המתורגמת ללשון הקודש היא פור, פור הוא הגורל, בית, איזה דו שיח מתנהל, איזה קונברסיישן מתנהל בין מרדכי ואסתר דרך הבגדים שהיא שולחת לו והוא מחזיר לה בחזרה, ושאלה שלישית, מה הכוונה שפורים ופסח ימי ניסים היו לישראל כאשר עוסקים בעניינו של חודש אדר, אלא ברור שרש"י מתכוון לומר לנו שאם נבין דבר מיוחד בנס הפסח, נבין טוב יותר את נס הפורים. השאלתנו השלישית, מה עלינו להבין בנס הפסח כדי שנדע יותר ונתכונן טוב יותר לנס ולחג של פורים. אז כדי לברר את הדברים, נתחיל בדרך הבאה. הנביא מתאר את היציאה ממצרים כלידה של עם ישראל. כלשון הנביא, יום הולדת אותך. לידה, שאם היולדת, אפשר ללדת בשני דרכים. דרך אחת, בצורה נורמלית, בבית חולים, מיילדת, המידווייף מקבלת את התינוק, מנקה אותו, מחתלת אותו, רק בסוגריים, אמרנו פעם שמיילדת נקראת בלשון המשנה חכמה. אז פעם בצעירותי, היה לי הזדמנות ללכת עם שי אגנון, כמה פעמים הייתי ילד קטן, לא ידעתי מי הוא בכלל. אבל אחד הדברים שאני זוכר ממנו, שהוא אמר לי פעם, למה למיילדת בלשון המשנה קוראים חכמה, איזה חכם הרואה את הנולד. אז אותה מיילדת שמקבלת את התינוקת, מנקה אותו, עוטפת אותו, מחתלת אותו, ומגישה אותו לאמא. זוהי דרך אחת ללידה, וזוהי גם לידה בטוחה. דרך נוספת, כאשר אישה צריכה ללדת בחוץ, בשדה, אז העובר, התינוק שנולד, הוא במצב מאוד מסוכן. אם לא יהיה מי שיקבל אותו, מי שיטפל בו, אין לו סיכוי רב לחיות. אומר הקדוש ברוך הוא, שהלידה שלנו, כנסת ישראל, לא הייתה בבית. אנחנו נקראים מולדת חוץ. נולדנו איפה? בשדה. במדבר. וכך אומר הנביא בקטע השישי. ומולדתך ביום הולדת אותך. לא קרה צריך ובמים לא רוחץ למשעי, והמלך לא הומלכת, והחתל לא חוטלת, אף אחד לא רחץ אותנו, לא חיטל אותנו, לא חס עלייך עין לעשות לך אחת מאלה, לחומלה עלייך, ותושליחי על פני השדה בגועל נפשך ביום הולדת אותך, ואעבור עלייך, וארך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי, ומה עשיתי? באתי לשדה ורחצתי אותך, סחתי אותך ורחצך במים, ואשטוף דמך מעלייך ואסוכך בשמן, ואלבישך רקמה, ואנלך תחש, ואחבשך בשש, ואחסך משי, ועדך עדי ואתנה צמידים על ידייך, ורביד על גרונך. זאת אומרת, חיטלתי אותך, אומר הקדוש ברוך הוא לנו, כנסת ישראל, טיפלתי בך, הלבשתי אותך, גדלת אצלי, קניתי לך צמידים, פסוק י"ג, ותעדי זהב וכסף, ומלבושך שש ומשי ורקמה, סולת ודבש ושמן אכלת, ותפי במאוד מאוד, ותצליחי למלוכה. זאת אומרת, יש כאן תיאור נפלא, איך הקדוש ברוך הוא, ברוב רחמיו, לא רק שהציל אותנו, אלא גם הכין אותנו למלכות, להוביל את העולם. אז למדנו שיציאת מצרים היא למעשה הלידה שלנו, כנסת ישראל. כל לידה מחייבת הריון, וכל הריון מחולק לשלושה חלקים. שלושה חודשים ראשונים, שלושה אמצעיים ושלושה אחרונים. שלושת שלבי ההיריון שלנו, כנסת ישראל, שלושת שלבי ההיריון שלנו הם למעשה האבות, אברהם, יצחק ויעקב. ואחרי שלבי ההיריון האלה, אז נולדנו לעם. ונסביר את זה. שלושת שלבי ההיריון שלנו, שאמרנו שזה אברהם, יצחק ויעקב, קצת יותר קרוב אלינו, זה למעשה שלושת הפרשות שבהם עכשיו אנחנו עסוקים. שקלים, זכור ופרה. ורק אחרי זה, שעוברים את השלבים האלה, שאלה שלבי ההיריון, מגיעים להתחדשות, ללידה של החודש. פירוש הדבר הוא כך. שקלים זוהי נתינה. שאדם נותן, פירושו של דבר, בתוכו קיימת ההרגשה של אהבה. נתינה בכוחות הנפש זוהי אהבה. נתינה שנובעת מתוך אהבה, יש בה זריזות, יש בה אמביציה, יש בה רצון לתת. אברהם אבינו נקרא אברהם או אבי, כך אומר הנביא בקטע השביעי, ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך, זרע אברהם או אבי. אברהם נקרא אברהם או אבי, כי הוא נותן, הוא זה שפועל, יוצר, הולך כל הזמן. זה אברהם אבינו. מעניין, כמו שבכוחות הנפש, נתינה וזריזות זוהי אהבה, מה מבטא זריזות בטבע? מים. מים תמיד זורמים. מים תמיד, אם יודעים להשתמש בהם כמו שצריך, כתוצאה מהם, הם יוצרים חיים. חיים בטבע, הכל צומח, הכל גדל. אברהם אבינו נמשל למים. בתפילת גשם, נאמר בקטע השמיני, זכור אב נמשך אחריך כמים, ברכתו כעץ שתול על פלגי מים. זה החלק הראשון של ההיריון, אברהם אבינו. כי היסוד של בריאה זה חסד. אני אמרתי, עולם חסד ייבנה. זה אברהם אבינו. אבל אם אדם נותן ונותן, לפעמים זה גם מסוכן. כי לפעמים יש נתינה אסורה, כל פרשת עריות נקראת בתורה כי חסד הוא התקרבות אסורה, או לפעמים שאדם נותן ונותן, והשני אין לו את הכלים לקבל, זה לא נתינה. זה בשבילו ההפך, זה כללה. הוא לא מסוגל לקבל בכלל. אז לכן, אם נתינה עניינה זריזות, צריך גם את המידה השנייה, זהירות. זהירות בכוחות הנפש זוהי יראה. כשאדם ירא, אז הוא זהיר. הוא ירא מזה, ירא מדבר אחר, והוא נזהר. פרשת זכור עניינה זהירות. לזכור את אשר עשה עמלק, להיזהר מהרע, ולבטל את הרע, עד כמה שאפשר. לכן, בפסח, שהתורה אומרת לנו להיזהר מחמץ, כי זה רע בפסח, ומי שאוכל חמץ עובר וחייו קרת, אז איך נזהרים מחמץ? מבארים אותו כאפרדי ארה. לכן מה שמבטא זהירות בטבע, זה אפר, אשס, לא נשאר כלום. יצחק הוא הזעיר. יצחק הוא זה שנולד בארץ, הוא לא עזב את הארץ. יצחק עולה על המזבח. יצחק נאמר עליו בכתבי האריז, יש שתי מילים, קץ חי. הוא מגיע לקץ והוא מתחיל כאילו חיים חדשים. ושרוצים לבנות את המזבח בירושלים, אומרת הגמרא בקטע התשיעי, בישלם הבית מין כרצורתו. יודעים איפה הבית נמצא, אלא מזבח מנה יעדי. אמר רבי אלעזר, ראו מזבח בנוי, ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו. אבל רבי יצחק נפחה אמר, אפרו של יצחק כדי לעשות קו, ראו שמונח באותו מקום. אז יצחק זה האפר, אברהם זה המים. יצחק הוא מזכיר לנו לזכור לבטל את הרע. אברהם הוא זה ששוקל, שנותן, שפועל, שעושה. גם זהירות יתר על המידה זה גם לא טוב. יותר מדי להיות זהיר זה גם לא בריא. מה שצריך זה את האיזון בין הזהירות והזריזות. מי שיודע לחבר זהירות וזריזות ביחד, מגיע למה? לנקיות. איך אומר בעל המסילת ישרים על הברייתא של רבי פנחס בן יאיר? זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות בזהירות לא משנה במה מתחילים, והשלב הבא זה נקיות. כשיש את האיזון בין זהירות וזריזות, זה הנקיות. זוהי פרשת פרה. פרשת פרה בעצם באה לנקות את התמה, באה לתאר את התמה. זוהי פרשת פרה. איך באמת הפרה עובדת? מה בדיוק עושים? זה פילי פלאים בקטע העשירי. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל, וכל אשר באוהל יטמע שבעת ימים. אז מה עושים? פסוק י"ז, ולקחו לתמה כדי לעשות קו, מאפר שריפת החטא. ומה עושים עם האפר? ונתן עליו מים חיים אל כלי. יש כאן שילוב של המים, של הזריזות, של האפר, של הזהירות, שממזגים אותם ביחד, ויזה על המתאר ותאר, ואז הוא נהיה טהור. זה יעקב אבינו. וכשיעקב הולך ועוזב את ארץ ישראל בלילה האחרון, הוא הולך לישון. הוא לוקח שני אבנים, ואת שני האבנים שהוא לוקח, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני הולך לישון על שני אבנים. אם אני קם בבוקר ואני מוצא אבן אחת, אני יודע שיהיה לי את הכוח לחבר את המידות של אבא ושל סבא. את הזהירות ואת הזריזות. וכך אומרים חז"ל בקטע 11. רבנן אמרי מיעוט אבנים, שניים. אברהם, ויקח מאבני המקום. כמה זה אבני? המיעוט שניים. אברהם יצא ממנו ישמעאל ובני קטורה. היה הפסולת. יצחק יצא ממנו עשיו. אני, אם מתחות אין, יודע אני שאינו יוצא ממני פסולת. זאת אומרת, אומר יעקב, אם אני ידע ששני האבנים האלה מתחברות, זה סימן שיהיה לי את הכוח לחבר את המידות של אבא וסבא. ואז אין פסולת בזרי, וכך באמת קרה. ואם יש 12 שבטים, עוברים ל-70 נפש, ומזה עוברים ונהפכים להיות מה? עם. אז אלה שלבי ההיריון שלנו לפני הלידה שהייתה ביציאת מצרים. כשם שנולדנו ביציאת מצרים, נולדנו פעם נוספת. מתי? בימי מרדכי ואסתר. נאמר בקטע ה-12, בילקוט שמעוני. תכתוב זאת, פסוק בתהילים ק"ב, לדור אחרון, ועם נברא יעלל יה. שואלים חז"ל, עם נברא? כבר נבראנו ממזמן. הקדוש ברוך הוא אמר עלינו, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו ממזמן. מה זה ועם נברא? וכי עד עכשיו עתידה אומה אחרת להיברות, שהוא אומר ועם נברא? אלא אמר רבי יהודה ורבי סימון, זה דורו של מרדכי, שנברא כדי לעשות קו בריאה חדשה. מה זאת אומרת בריאה חדשה? עד היום עוד לא זכינו לתחיית המתים. יחידים זכו. אבל עם? מה זאת אומרת נבראנו מחדש? ההסבר הוא פשוט. אדם בריא, חזק, מרגיש טוב, הולך לרופא, לבדיקה שגרתית, לבדוק שהכל בסדר. הוא עובר כמה שעות של בדיקות, אחרי כמה שעות יוצאים כמה רופאים, אומרים לו, תשמע, אנחנו מאוד מצטערים, נשארו לך לחיות 3 חודשים. אם תהיה בר מזל, אולי תגמור את השנה. מה קורה לאותו אדם? שהוא חזק, ובטוח, מרגיש תמיד טוב, ברגע כל הכוחות עוזבים אותו. יבוא ילד וידחוף אותו, הוא ייפול. זאת אומרת, הוא נכנס לאיזשהו שוק, לאיזשהו ייאוש. אומר המן, להרוג את היהודים זה לא דבר פשוט. פרעה לא הצליח, סנחריב לא הצליח, סיסרא לא הצליח. הרבה חכמים וטובים ממני לא הצליחו. אז למה שאני אצליח? שואל המן את עצמו. אומר המן, פשוט, אני אעשה מה שאף אחד לא עושה. כל אחד ניסה להפעיל כוח פיזי נגד העם הזה. בצורה כזו, בצורה אחרת. אצלי הסיפור אחרת לגמרי. אני עושה גורל. וכולם ידעו שהמן הוא בקי בכוכבים, בקי במזלות. בכלל, כל מדינות המלך אחשוורוש היו מדינות מאוד מאוד דתיות. 20 פעם במגילה מופיעה המילה כדת. הכל על פי הדת. באווירה כזו דתית, בא המן ואומר, תראו, זה לא אני, זה לא בידיים שלי, אני יודע שאתם עם נבחר, אני יודע שאתם עם מיוחד, אני מאוד מצטער, זה לא אני, זה הגורל שלכם. זה המזל, זה המזל שלכם. אין מה לעשות. ותראו מה קורה. הכל כתוב מפורש, בקטע ה-13. כי המן, בן עמדתה האגגי, צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם. טוב, הרבה חשבו. אומר המן, אבל אני אצליח. מה אני עושה? ויפיל פור, הוא הגורל, כאן כדאי לעשות עיגול, להומם ולאבדם. על ידי הגורל הם נכנסו להלם, לאיזשהו שק. המן צודק, אין מה לעשות. הוא בעצם לא עושה כלום. הוא הוכיח לנו שחור על גבי לבן שזה הגורל, שזה המזל. ואז מה קורה? שולחים את הספרים ביד הרצים, והרצים יוצאים דחופים בקטע 14, פסוק האחרון תדבב, והרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. הקדוש ברוך הוא בא ועוזר לאמן. שימו לב איך הוא עוזר לו, בקטע ה-15. והעיר שושן נבוכה. הפיל הקדוש ברוך הוא ערבוביה בחייה וערבוביה בתוך שושן. אישה הולכת לשטוח פירות, ונפלה מן הגג ומתה. אדם הולך לשוב מים מן הבור, ונופל בו ומת. שנאמר, ועיר שושן, נבוכה. זאת אומרת, קוראים פה אסונות, קוראים פה טרגדיות לא נורמליות. כל יום אישה עולה לגג לשטוח פירות, כל יום אדם הולך לשוב מים מהבאר, אז מה קרה? פתאום נופל, זהו, מת. אז העם אומר, המן צודק. זה הגורל. אנחנו רואים בחוש שזה הגורל. בא מרדכי ואומר לעם, תדעו לכם, המן צודק. המצב מאוד קשה. זה הגורל, זה המזל, וזה יהיה עוד יותר קשה. אבל דבר אחד תדעו. גם לנו, אומר מרדכי לעם ישראל, גם לנו יש גורל. גם אנחנו מטילים גורל. מתי? ביום כיפור, בקטע ה-16, ומעט הדת, בני ישראל ייקח שני סירי עזים לחטאת, ואיל אחד לעולה. פסוק ח', ומה עושים עם זה? ונתן אהרון על שני הסירים גורלות, גורל אחד להשם, וגורל אחד להזזל. וזה לא סתם גורל. הגמרא אומרת בקטע ה-17, תנו רבנן, 40 שנה ששימש שמעון הצדיק, הוא היה כהן גדול, היה גורל להשם עולה ביד ימין. מכאן ואילך, פעמים עולה בימין, פעמים עולה בשמאל. היה לשון של זהורית מלבין, 40 שנה של שמעון הצדיק. מכאן ואילך, פעמים מלבין, פעמים אינו מלבין. בקטע ה-18, 40 שנה קודם חורבן הבית, לא היה עולה גורל בימין. לא היה לשון שזה אורית מלבין. זאת אומרת, כבר העריכו באוויר את מה? את החורבן. הכל כבר היה תלוי באוויר. הגורל הזה, למעשה מעיד, אומר לנו, רומז לנו, איך תראה השנה. אם זה עולה בימין להשם, תהיה שנה טובה. חס וחלילה זה עולה ביד שמאל, אוי ואבוי. לנו יש גם גורל, אומר מרדכי. ותראו בכלל, עד כמה בכלל פורים ויום הכיפורים זה כאילו ראי. פורים זה הרי של יום כיפור. מי שנכנס לקודש הקודשים בלי רשות, מה דינו? ניתה. מי שנכנס להבדיל לבית של המלך אחשוורוש בלי רשות, אחד דינו למות. כמה פעמים כהן גדול נכנס ביום הכיפורים לעבוד בקודש הקודשים? פעמיים. פעם להקטיר קטורת, ופעם להזות את הדם על המזבח. כמה פעמים אסתר נכנסה לאחשוורוש? פעמיים. פעם לבקש על המן, פעם שנייה לבטל את הגזרה, אחרי שכבר היה ונהפוך הוא. יותר מזה, כשכהן גדול נכנס לקודש הקודשים, בפעם הראשונה הוא מקטיר קטורת. הקטורת יוצרת עשן, לא רואים ברור. כשאסתר נכנסה בפעם הראשונה לאחשוורוש, לא ראו ברור מה יהיה. כי אחשוורוש לא ידע מה היא רוצה, למה היא מזמינה את המן? המן לא ידע מה פתאום הזמינו אותו. לא היה ברור. יותר מזה. מה לבש הכהן ביום כיפור בשעת העבודה? בקטע ה-19, בקו המסומן באמצע המשנה, בשחר היה לובש פולסין של 12 מנה. בין ה-40, מה הוא היה לובש? אינדבין של 800 זוז, דברי רבי מאיר. יודעים מה זה פולסין אינדבין? הנה, הברטינורה מסביר. פולסין, בוץ, דק ויפה. הבא מארץ, רעמסס. רעמסס זה מצרים. בשם נוסף למצרים בתורה, קוש. כך כתוב בתורה. אינדבין זה בגד שהיה לובש מאיפה? מארץ? עודו. אז בגדי הכהן ביום כיפור היו בגדים שהביאו לו מאיפה? מעודו ומקוש. איך זה מתחבר? ממש. פורים זה כאילו המראה של יום הכיפורים. לכן אין פלא שהאריזל מלמד אותנו יום הכיפורים זה כפורים. יום הכיפורים זה רק כפורים. אז הנה, עומד מרדכי בפורים כפורים ואומר תבינו, בידינו לשנות את הגזרה של המן. בידינו לשנות את הגורל. הגורל לא תלוי באף אחד. הגורל תלוי בידינו. וכך חז"ל אומרים בקטע ה-21, בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור להשמיד עם קדוש, יצאה בת קול מן השמיים, וכך וכן אמרה, אל תראי כנסת ישראל, אם אתם שווים בתשובה, הוא ייפול בגורל תחתכם. זאת אומרת, במצב כזה, אומר מרדכי, הדרך היחידה היא לקרוע את הבגדים, ללבוס שק ואפר, להתענות ולחזור בתשובה. אסתר אומרת לו, אני לא מבינה אותך. אתה משבט בנימין. כל השיטה שלכם זה הבגדים. זאת אומרת, לנהל תמיד מסע ומתן דיפלומטי, לנסות לשנות גזרות. מה זה לקרוע את הבגדים? היא שולחת לו בגדים. אומר לה מרדכי, תביני, זה הכל טוב. פעם, לא עכשיו. עכשיו כבר הגזרה חתומה. אמנם זה עדיין לא בדם. לאבדם, אומרים חז"ל, לא בדם. אבל זו גזרה. זה גורל. וכדי לבטל את הגורל, יש דרך אחת. להראות שהגורל שלנו הוא אחר. איך? זה פילי פלאים. להיוולד מחדש. כשתינוק נולד, איך הוא נולד? מה בדיוק קורה אצל אמא? אומרת הגמרא בקטע 22. תנו רבנן, 3 חודשים הראשונים, ולד, דר ומדור תחתון. אמצעים, ולד, דר ומדור, אמצעי, ההיריון כבר ניכר יותר. אחרונים, ולד, דר ומדור עליון. כיוון שהגיע זמנו לצאת, מה קורה כדי לעשות קו? מתהפך ויוצא. לידה פירושו של דבר להתהפך ונהפוך הוא. לידה פירוש הדבר, אם נדע ונהפוך הוא אצל עצמנו, ניוולד מחדש. איך הקדוש ברוך הוא אמר על נינווה? בעוד 40 יום נינווה נהפכת. מה קרה? היא באמת התהפכה. הקדוש ברוך הוא לא אמר בעוד 40 יום אני הורס את נינווה. היא תתהפך. יש שתי אפשרויות. או שהבניינים התהפכו, או שבני אדם התהפכו. מלך נדווה היה מספיק חכם להבין, זוהי קריאה אלוקית אחרונה. ולכן הוא וכל העם, והצאן והבקר, לבשו שק ואפר 40 יום, והכל התהפך, והעיר נשארה. אומר מרדכי, זה מה שצריך עכשיו, להיוולד מחדש. ואז הגורל מתהפך. כי הגורל הוא בידינו. ופה הוויכוח, ופה המאבק יהיה, איזה גורל ינצח את מי? הגורל של המן אותנו, חס וחלילה, או שלנו את המן. וגורלו עלינו יהיה גורלו שלו. וזה אותו דבר גם ארץ ישראל. גם אותה זוכים בגורל. איך נאמר בקטע ה-24, בקטע ה-23, ויקומו האנשים וילכו ויצב יהושע את ההולכים לכתוב את הארץ, לאמור לכו והתהלכו בארץ וכתבו אותה ושובו אליי ופה אשליך לכם גורל לפני השם בשילו. וילכו האנשים ויעברו בארץ ויכתבו על הערים, ויכתבו על הערים לשבעה חלקים על ספר, ויבואו אל יהושע אל מחנה שילו, וישלך להם יהושע גורל בשילו לפני השם, ויחלק שם יהושע את הארץ לבני ישראל. למה גורל? כי הקדוש ברוך הוא בעצם בא לומר לנו, הגורל של ארץ ישראל תלוי בגורל שלנו. את הגורל שלנו רק אנחנו קובעים אותו. אף אחר לא קובע אותו. ארץ ישראל יכולה להינתן כל פעם, ויכולה להילקח כל פעם. איך אנחנו אומרים כל בוקר? אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו. מתי תהיה יפה ירושתנו? כאשר יהיה מה? נעים גורלנו. וזה תלוי בנו. לכן כל החג הזה נקרא על שם הגורל, פור. אז למה פורים? ולא פור? כי היו שני גורלות. הגורל שהמן עשה, והגורל שלנו. והגורל שלנו ניצח את הגורל של המן. זה המילה היחידה שתתורגם מפרסית ללשון הקודש. שגם מי שלא יודע לשון הקודש, או גם מי שלא יודע בדיוק מה זה פרסית, ידע שזה כל המהות, כל האסנס של פורים, הגורל. וזה נתון בידינו. גם ארץ ישראל ניתנת רק על ידי הגורל שלנו. אם כך, זה פילי פלאים. אותו המלאק שהטיל עלינו גורלות במלחמה הראשונה, המן מטיל עלינו גורלות. אז נאמר על כך בקטע ה-24, ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר המלאק מתחת השמיים. ויאמר אל משה מזבח, ויקרא שמו השם ניסי. ויאמר, כי יד על כסיה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. נאמר על כך בפסיקתא, מאוד מפורסמת, אמר רבי לוי בקטע 25 בשם רבי חמה ורב חנינה, כביכול כל זמן שזרעו של המלאק בעולם, לא השם שלם ולא הכיסא שלם. נעקר זרעו של המלאק, הכיסא והשם שלם. לא מבין, המלאק זה אדם או עם? אותי לימדו שהמלאק זה עם. זה לא אדם, זה לא אדון המלאק. אז למה כתוב כל זמן שזרעו של המלאק בעולם? על אדם אפשר להגיד כל עוד שזרעו בעולם וכו'. היה צריך להיות כתוב, כל זמן שעמלק בעולם, לא השם שלהם ולא הכיסא שלהם. למה כתוב זרעו? התשובה היא, כי חז"ל באים לומר לנו, יגיע זמן ולא יהיה עם עמלקי. כי גם לא יהיה עם כנעני ופריזי וחיטי ואמורי. כי סנחריב גלבל את כולם. אבל למרות שלא יהיה עם עמלקי, מה שהעמלק זרע עדיין עושה פירות. והעמלק זרע בכל דור את הכוח הערס, את כוח ההשחטה. אומר הקדוש ברוך הוא, כל עוד שזרעו הזרעים שהעמלק זרע קיימים, אין הכיסא שלם ואין השם שלם. וזה מעניין מאוד, מה פירוש זרעו של עמלק? הרי עמלק, אמרנו, בא מעמלק. אז תראו מה זה, פילי פלאים בחז"ל. יושבת חבורה של המוראים, וכל אחד שואל את השני, איפה המן הרשע רמוז בתנ"ך? אז כולם יודעים את הדרשה המפורסמת, המן מן התורה, מניין מן העץ. זה בא לרמוז על השורש של המן. המקור שלו זה הנחש. אבל הם שאלו שאלה אחרת. איפה המן, האיש המן, זה שנמצא לפנינו, איפה זה רמוז בתורה? הרי כל דבר הרי רמוז בתנ"ך. אחד המוראים אומר, בקטע 26, רב נחמן בר יצחק פתח לה, פיתחה לאה פרשתה. מי אחה? מי איפה? שיר המעלות, לולי השם שהיה לנו, יומרנה ישראל, לולי השם שהיה לנו, מקום עלינו אדם. הרי בדרך כלל מי קם עלינו? מלך. אבל פה קרה דבר מעניין, המלך, אחשוורוש, הוא לא קם עלינו, אחד השרים שלו קם עלינו. שר ביחס למלך הוא רק אדם. אז בקום עלינו אדם ולא מלך. מי זה אומר רש"י? אדם ולא מלך, זה המן. אותו פסוק נדרש במקום אחר בחז"ל, שיר המעלות לדוד לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם. אדם זה ישמעאל, שנאמר, והוא יהיה פרא אדם. אז מעניין, פעם אדם זה ישמעאל, פעם אדם זה אמן. אמן הרי הוא מאדום. ישמעאל זה ישמעאל. אלה שתי אומות שונות. אז איך אפשר את אותה מילה אדם לדרוש גם על ישמעאל וגם על אדום? גם על עשיו, זרעו, שממנו יוצא אמן, וגם על ישמעאל. התשובה היא, באמת בהתחלה, הם היו שני עמים שונים. וכך נאמר בקטע 27, ויהי בנסוע אהרון, ויאמר משה, קומה השם, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. יש אויב ויש שונא. אויב, אומר רש"י, אלה שמכונסים. שונא אלה שרוטפים אחרינו רחוק. האויב, בעצם מה הוא ביקש? שלא נהיה לידו, שנהיה במקום אחר. השונא בכלל לא רוצה שנחיה. מי הם האויבים והשונאים? אז בואו תראו, זה פילי פלאים. אחרי עקדת יצחק, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם בקטע 28, ויאמר בי נשבעתי נאום השם, כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך, את יחידך, כי ברך ברכך, והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים, ככל אשר על שפת הים, כדי לעשות קו, וירש זרעך את שער אויביו. אויביו, מי היה אז בעולם? עם יצחק? ישמעאל. ישמעאל הוא האויב. אבל כשרבקה הולכת להתחתן עם יצחק, מי עתיד להיוולד? עשיו. מה מברכים אותה בני הבית בקטע 29? ויברכו את רבקה ויאמרו לה, אחותינו, את תהי לאלפי רבבה, וירא זרעך את שער שונאיו. זרעך, יעקב, יירש את שער שונאיו. אז האויב זה ישמעאל, והשונא זה אדום, עשיו. זה הכל היה טוב פעם. אבל שיצחק שולח את יעקב, ועשיו רואה שאבא כועס שהוא לקח בנות, בנות החיתי, את בוסמת, החיתית, מה הוא עושה? בקטע ה-30, ויער עשיו כי ראות בנות כנען בני יצחק אביו, וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת דת ישמעאל, בן אברהם, אחות נוויות, אל נשב לו לאישה. זאת אומרת שישמעאל משתדך, עשיו משתדך עם ישמעאל. עשיו נהיה החתן של ישמעאל. האויב והשונא מתחברים ביחד. מרגע זה, האויב הוא גם שונא, והשונא הוא גם אויב. איך נאמר על המן שהוא בא מזרו של עשיו, שהוא למעשה מה? הוא השונא. עשיו צריך להיות השונא. סליחה, המן, מהמלאק. המלאק הרי בא מעשיו, הוא השונא. איך כתוב במגילה? מי הוא זה ואיזה הוא? איש צר ואויב, המן הרע הזה. איש צר ואויב? לא אויב, הוא שונא. האויב הוא גם שונא, והשונא הוא גם אויב. אז באים חז"ל ואומרים, שיר המעלות, לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם. רוצים לדעת מי זה אדם? אדם היה המן, נכון. אבל אדם גם יכול להיות מי? ישמעאל. ואומרים חז"ל בקטע ה-31, כתנאי, רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה נגלים, ואם לאו, אין נגלים. אמר לרבי יהושע, והלכה כמותו, אם אין עושים תשובה, אין נגלים, אז מה יהיה? אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כאמן. מה זאת אומרת מלך שגזרותיו קשות כאמן, וישראל עושים תשובה וחוזרים למוטב? מה גזרותיו קשות כאמן? גזרותיו קשות כמו אויבים אחרים. הגזרה הקשה ביותר של אמן הייתה להומם להכניס אותנו להלם. אישה עולה לגג לשטוח פירות, נופלת ומתה. אישה עולה לגג לתלות כביסה, מקבלת כדור ומתה. אדם הולך לשאוב מים מן הבאר, נופל ומת. אדם הולך לקנות מים בקניון, נהרג. האסונות האלה הם פשוט הביאו אותנו למצב, רק השבוע האחרון, פשוט להומם. רק שנבין, טנק מרכבה, טנק מרכבה שנחתך לשתי חתיכות בעולם השריון, פירושו של דבר, שברו פה את הכוח החזק ביותר שיש בעולם של הטנקים, בעולם השריון. אם נרצה להשוות את זה, להשוות למושגים של צבא, של שריון, איזה פגיעה הייתה כאן? זה פגיעה כמו לפגוע באיזה מגדל ולהפיל אותו. זה היה הטנק הכי חזק בעולם. ומי פגע בו? אלה שיש להם רק רובים. שוטר, חייקצין, נכנס לחדר, נופל עליו קיר, ומת. זה דבר נורמלי? הרי כל המציאות הזאת, עומדים שני שוטרים, שני חיילים צנחנים, בא ערבי בלי כלום, במקום שהבא להורגך, השכם להורגו, הוא חוטף מאחד את הנשק, הורג אחד ובורח. זה נורמלי. זה להומם. זה מצב שיוצר אלם. זה מצב שבעצם שואלים אז לאיפה הולכים. והתשובה על מצב כזה, כמו אז עמד מרדכי, אותו מרדכי של אז עומד גם היום. והוא גם, מה הוא אומר? ונהפוך. להיוולד מחדש. זה פילי פלאים. שנולדנו ממצרים, שיצאנו ממצרים, נולדנו כעם כשיצאנו ממצרים. המהפך בימי מרדכי ואסתר היה בחודש ניסן, בפסח. צומו עליי, אל תאכלו ואל תשתו. אנחנו חוגגים את זה 11 חודש אחר כך, באדר, שאז הכל התבטל. אבל המהפך, ראינו את יד השם כבר בפסח. הרגשנו שנולדנו מחדש בניסן. זה מה שאומר רש"י. כשנכנס אדר מרבים בשמחה, פורים ופסח, ימי ניסים היו לישראל. מה ראה רש"י להכניס פה פסח? כמו שאז, כשיצאנו ממצרים, נולדנו בפסח. מהי שמחת פורים? נולדנו מחדש. ביום כיפור אנחנו מרגישים שנולדנו קצת מחדש. תואמים קצת מאותה בת קול שאומרת לנו לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב ימיך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. בפורים, תוך כדי הסעודה, אפשר להגיש שזה פי עשר. זה הכיפורים, זה כפורים. להיוולד מחדש. פעמיים נולדנו בניסן, כשיצאנו מבית עבדים, ובימי מרדכי ואסתר. הפעם השלישית אנחנו מובטחים, גם תהיה בניסן. אין גאלתי אתכם, אחרית כראשית. בניסן יגלו, ובניסן עתידים להיגאל. אבל כדי להיגאל, עכשיו, ברור מעל לכל ספק, שהדרך היחידה היא להיוולד מחדש. הגורל תלוי בידי. כאילו משמיים מרים לבקום עלינו אדם, לאותו אדם אז, אמן, ולאותו אדם היום, ישמעאל. מרים לו משמיים, מרים לנו, תראו איך עוזרים לו. איזה עזרה הוא מקבל, מכל כיוון. כדי שנבין, אין דרך אחרת. אין מוצא אחר, אלא מה שהציע מרדכי. אלה הפרשות שבהם אנחנו צועדים. אנחנו עכשיו נמצאים בין הזריזות של שקלים, לזהירות של זכור, לנקיות של פרה, ואחר כך להתחדשות של פרשת החודש ושל כלל ישראל. אם נדע לצעוד בקצב הפרשות האלה, נדע בחיים שלנו מעט להכניס התחדשות, זריזות וזהירות בעבודת השם. אנחנו מובטחים לא רק בנקיות והתחדשות שלנו, אלא בהתחדשות של כלל ישראל. של וזרקתי עליכם מים טהורים, ותיארתי אתכם מכל תומותיכם, ומכל גילוליכם אתאר אתכם. זוהי העבודה. זה הכוח שלנו. לכן, כשמשה רבינו, הקדוש ברוך הוא שולח אותו לפרעה, להפוך את המקל לנחש, איזה חוכמה זאת? הרי גם המצרים יכלו להפוך את המקל לנחש. יש רק הבדל אחד. משה הפך את המקל לנחש. באים המצרים ואומרים, את זה גם אנחנו יודעים. מה שהם לא ידעו, איך הופכים נחש בחזרה למקל. הם יודעים, בכוחות התאומה, להוריד את הכל. להוריד מקל לנחש. הם לא יודעים להרים נחש, להפוך אותו למטה. זה אנחנו יודעים. לכן, אם המטה הזה מקים את מצרים, אם המטה הזה קוראים את הים, זה המטה שנמצא בקודש הקודשים. זה המטה שנמצא בידינו. זה הגורל שלנו. נכנסים לפורים השנה, צריכים להיכנס אליו יותר מלכל פורים אחר. יותר מלכל חג אחר. לדעת הדבר בידינו. אם נדע באמת ללכת כך, בעקבות מה שהמגילה, מה שמרדכי מלמד אותנו במאבק מול המן, אז לא רק שיתקיים בנו במהרה המה קרו ונפלו, אלא נזכה באמת לאורה, שמחה, ששון ויקר.